צהריים טובים לכולם. אנחנו נמצאים ממש בסוף ההקדמה, והיום בעזרת השם גם נתחיל פרק ראשון. בשעה טובה. אני רק מזכיר מאוד מאוד מומלץ, לפחות לפני כל פרק שאנחנו מתחילים, לעבור על אותו פרק, להכיר בהכרה בסיסית, ראשונית, במה מדובר, ושאחר כך כשנעמיק קצת יותר בדברים, אז יהיה על מה לדבר. רק במילה אחת נסכם מה שדיברנו בשיעור שעבר, כי אנחנו מזה ממשיכים הלאה. בשני נושאים עיקריים עסקנו בשיעור שעבר. נושא אחד היה להסביר את עניין החסידות שחוזרת פה בכל הספר, שחוזרת את כל הספר, להסביר שהחסידות היא לא רק מדרגה, מדרגה רוחנית, מדרגה של עבודה, אלא היא דרך, דרך של עבודה, וביארנו, על פי דברי הרמח"ל, שעבודת החסידות זה עבודת הכבוד. לזהות בכל דבר את הכבוד הפנימי שלו, והנושא השני שהערכנו בשיעור האחרון זה להסביר את ההבדלים השונים של הכבוד בשלושת סוגי העבודות שיש לנו, בעבודת הצדיקות, בעבודת החסידות ובעבודת הקדושה, שזה שלוש מערכות יחסים שלנו עם הקדוש ברוך הוא. מערכת יחסים אחת שבנויה כצורה של עבד למלך, עבד לאדון, ושם יש כבוד מסוג אחד של עבד למלכו. יש מערכת שנייה, מערכת החסידות, שזה צורת מערכת יחסים של בן לאביו, בן להוריו, שאנחנו מתייחסים לקדוש ברוך הוא כאבינו, כן, אבינו מלכנו, שתי צורות התייחסות, וגם שם יש מערכת של כבוד אחרת, שזה מערכת הכבוד של החסידות. והדרגה השלישית, שזה עבודת הקדושה, שזה החלקים האחרונים של הספר, שזאת מערכת יחסים של דוד ורעיה. אנחנו מתייחסים לקדוש ברוך הוא כמו אישה אל בעלה, ושם יש מערכת יחסים אחרת עם כבוד אחר. זה, כל זה ערכנו בשיעור האחרון. אני רק חוזר על זה כדי שנבין איפה אנחנו נמצאים. מסיים הרמח"ל את סוף החיבור שלו, סוף ההקדמה. והנה על פי הברייתא הזאת הסכמתי לחבר חיבורי זה, ללמד לעצמי ולהזכיר לאחרים תנאי העבודה השלמה למדרגותיהם. הרמח"ל אומר לנו כאן, הוא חוזר על זה במשך כל הספר, שבעצם תמיד צריך לאחוז בשני דברים. לדעת מה היעד אליו אנחנו צריכים להגיע, מה הכלל שבו אנחנו עסוקים, אבל גם לדעת את כל ההדרגה הנצרכת. כמו שהברייתא כאן של רבי פנחס בן יאיר אמרה לנו את כל המדרגות, מה מביא למה, מדרגה התורה מביאה ידי זהירות, זהירות לזריזות, זריזות לנקיות וכן הלאה. הוא חוזר על זה כמה פעמים בתוך הספר, שההדרגה הזאת היא מאוד מאוד חשובה. אי אפשר לקפוץ מדרגות. יכול להיות שאדם יש לו שייכות מסוימת למדרגה אחת וקושי יותר במדרגה שנייה, זה נכון. יכול להיות שאדם כבר בנוי ומתוקן במדרגה אחת, מדרגת הנקיות, יכול להיות שהוא מתוקן, אבל במדרגת הזריזות יכול להיות שיש עוד מה לעבוד. אבל באופן כללי, תהליך הבנייה שלנו צריך להיות מדורג. אי אפשר לקפוץ, כמו שבעצם לשון הברייתא. זהירות מביאה לידי זריזות. כשיהיה לך מדרגת זהירות, באופן אוטומטי תתחיל להיוולד בך המדרגה הבאה. כל מדרגה תומנת בתוכה את ההתחלה של המדרגה של אחריה. לכן מצד אחד חשוב מאוד, וזה אנחנו נדבר היום בשיעור, לראות את, כמו שהוא כותב, העבודה השלמה, לראות את הכלל במה אנחנו עוסקים, לאן אנחנו שואפים להגיע, אבל לא פחות חשוב מזה, לראות את כל הפרטים וכל ההדרגה, איך קונים לזה. זה תמיד צריך לאחוז את שני הדברים. תנאי העבודה השלמה למדרגותיהם, והבהר בכל אחד מהם ענייניו וחלקיו או פרטיו, הדרך לקנות אותו ומה הם מפסידיו, והדרך להישמר מהם. אומר לנו הרמח"ל, וזהו יעסוק במהלך הספר, בכל מדרגה, כל מידה שנלמד, יש ארבע דברים שצריך לדעת במדרגה. קודם כל, מה הגדר של אותה מדרגה, אותה מידה? נלמד מה זה זהירות. צריך לדעת מה זה זהירות? קודם כל, מה השם הזה כולל בתוכו? למה לשאוף? מה זה זהירות? אחר כך, דבר שני, זה להבין איזה פרטים יש, איזה חלקים, למה זה מתפרט. כל דבר בעולם הזה, אם לא מפרקים אותו לגורמים, לא יודעים ממה הוא מורכב, לא הבנו אותו. בעצם הדרך שלנו בכלל להבין דברים בעולם, לאחוז דברים, זה רק מהפרטים אל הכללים. אי אפשר לקלוט דבר ישר בכלל שלו. כל מקצוע שאתה רוצה ללמוד, אתה רוצה להבין את גוף האדם. מה? מהפרט אל הכלל, נכון? אתה לומד עוד פרטים ועוד פרטים, מתוך כל הפרטים נערז לך הכלל. ככה דברים בנויים בעולם הזה. לכן צריך לדעת קודם כל, באופן כללי, מה הגדרת המידה. דבר שני, לאיזה פרטים היא מתחלקת, איזה חלקים. הדבר השלישי זה איך קונים אותה. זאת אומרת, גם אחרי שהבנתי מה זה הדבר, הבנתי למה הוא מחולק, איך קונים אותו, איך רוכשים אותו. אני לא נמצא במדרגה הזאת, איזה דברים צריכים לעשות כדי להשתייך למקום חדש, למדרגה החדשה שלא הגעתי. והדבר האחרון, הידיעה האחרונה שהיא אולי לא פחות חשובה מכל האחרות, לדעת שלכל דבר כזה יש מפסידים. גם אם אדם כבר זכה והגיע למדרגה מסוימת וקנה אותה, הוא יכול לאבד אותה, הוא יכול להפסיד אותה. חשוב להכיר מהם המפסידים של כל מידה ומידה ואיך נשמרים מהם. וזה בעצם התשתית, כאן הרמח"ל בסוף הקדמה אומר לנו, התשתית הדידקטית שהולך באופן עקבי בכל הספר ומסביר לנו בכל מידה ומידה את כל ארבעת השלבים הללו. כל מידה, מה ההגדרה שלה, מה הפרטים שלה, מה החלקים שלה, ממה היא מורכבת. הדבר השלישי, איך קונים אותה, איך משיגים. והדבר האחרון, מה המפסידים של אותה המידה, איך אפשר לאבד אותה ואיך נשמרים אותם המפסידים. זה המבנה של הספר. כי אקרא בו אני וכל מי שימצא בו נחת, למען נלמד ליראה את השם אלוקינו, ולא תשכח ממנו חובתנו לפניו. ואשר חומריות הטבע משתדל להסיר מליבנו הקריאה וההסתכלות, יעלה על זיכרוננו ויעירנו על המצווה עליו. עלינו. והשם יהיה בחסלנו וישמור רגלינו מלחד, ויתקיים בנו בקשת המשורר האהוב לאלוקיו, הורני השם דרכך, אהלך בעמיתך יחד לבבי ליראה את שמך, אמן, כן יהי רצון. דוד המלך מוזכר פה במסילת ישרים כמעט בכל פרק, ודאי בכל מידה, כמעט בכל פרק, אין פרק שלו מזכיר את דוד המלך, וכל מידה שהוא רוצה להראות מהי אותה מידה, הוא מביא דוגמה מדוד המלך. דוד המלך זה המסילת ישרים, שאיתו אנחנו הולכים, בכל הפרקים הוא מביא, כשהוא בא להדגים איזושהי מדרגה, הוא מביא פסוק מדוד המלך שמבטא את אותה המדרגה. זה דבר מאוד מעניין שדוד המלך כאן הוא דמות, ולכן פה רואים כמה הוא מעריץ את דוד המלך. בקשת המשורר, אהוב לאלוקיו, תתקיים בנו, זה בסיס לכל הצד. פרק ראשון, ביאור כלל חובת האדם בעולמו. אבל לפני שנתחיל את פרק ראשון, אנחנו בעצם צריכים להבין פה משהו מאוד יסודי. אמרה לנו הברייתא של רבי פנחס בן יאיר, שמה המדרגה הראשונה שאיתה אנחנו מתחילים בכל מסלול העלייה? מדרגה שאיתה אנחנו מתחילים, אומרת הברייתא, יש לפני כולכם, זה לשונה, מכאן אמר רבי פנחס בן יאיר, תורה מביאה לידי זהירות. הדבר הראשון שאיתו אנחנו מתחילים זה תורה. למה זה חשוב לנו להבין שזה תורה? בעצם אומר לנו פה רבי פנחס בן יאיר, כל בניין המידות שאנחנו עסוקים בו, אנחנו לומדים אותו, זה עניין, זה, א', זה נובע מלימוד תורה, וב', זה עניין של תורה. אפשר לחשוב שכל עניין עבודת המידות, ויש גם סוג עבודה כזאת, זה רק דרך ארץ שקדמה לתורה. ויש דרך ארץ שקדמה לתורה, חז"ל גם אומרים, דרך ארץ קדמה לתורה, גם במובן הזה של ההנהגה המידותית מוסרית, שאם אדם, האישיות שלו לא מתוקנת ברמה בסיסית, הוא לא יכול לגשת ללימוד תורה. אבל זה לא עבודת המידות של הברייתא שלנו. זה לא מה שרבי פנחס בן יאיר בא ללמד אותנו. כאן זה עבודת מידות, בניית אישיות שבאה מתוך תורה. זה מדרגה אחרת. אומר, בטח למדתם את זה עם ראש הישיבה הרב יחיאל, משנה ראשונה במסכת אבות. כולם מכירים אותה, נכון? מה כתוב במשנה הראשונה? משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, ישוע לזקני, זקני נביאים, נביאים מסורה לשקנס וכו'. למה המשנה הזאת פותחת את כל מסכת אבות? מסכת אבות עסוקה בעבודת המידות, חסידות, לפני משורת הדין. למה חשוב למסכת אבות ללמד אותנו את סדר השתלשלות קבלת התורה? זה תיתן, בתחילת השאר, מסכת ברכות, תלמד אותנו. איך צריך, איך התורה נמסרה, אתה מתחיל את התורה. פתאום מסכת שעוסקים בה בנושא מאוד ספציפי של תיקון המידות, פה תחיל כל השתלשלות התורה, אומר הברטנור על המשנה הראשונה, למה זה כל כך חשוב, וזה בדיוק העניין שלנו. אומר אני, לפי שמסכת זו אינה מיוסדת על פירוש מצווה ממצוות התורה, כשאר המסכתות שבמשנה, אלא כולם מוסרים ומידות, וחכמי אומות העולם גם כן חיברו ספרים, כמו שבדו מליבם, בדרכי המוסר, כיצד יתנהג אדם עם חברו. אריסטו גם כן, יש לו ספרים על אתיקה ועוד הרבה פילוסופים ומחברי אומות העולם. לפיכך התחיל התנא במסכת זו, משה קיבל תורה מסיני, לומר שהמידות והמוסרים שבזו המסכת, לא בדו אותם חכמי המשנה מליבם, אלא אף אלו נאמרו מסיני. זאת אומרת, כל המידות וכל הנהגת האישיות שבמסכת אבות זה תורה. זה לא דרך ארץ שקדמה לתורה, אף על פי שגם בדרך ארץ שקדמה לתורה צריכים לעסוק. אבל יש הבדל גדול בין דרך ארץ שקדמה לתורה לבין מידות שנמסרו לנו מסיני. וגם הברייתא הזאת של רבי פנחס בן יאיר, זה בעצם מידות שצומחות מתוך התורה. זה הבדל אחר לגמרי. בעצם המידות של חול, נקרא לזה, של עולם החול, שהם בבחינת דרך ארץ שקדמה לתורה, הם צריכות ליצור מצב שאדם בכלל יכול להתייחס לעולם של הקודש. לא להזיק לאחרים, לא להיות אדם שחושב רק על עצמו, יותר מזה אפילו מטיב לאחרים, מטיב לעולם שסובב אותו. כל זה ודאי נצרך בבסיס בשביל ללמוד תורה. כתוב בהלכה, אדם, תלמיד שאינו אגון, תלמיד שמידותיו מקולקלות, אסור ללמד אותו תורה. התורה לא רק שלא תועיל לו, התורה אפילו תזיק לו. חז"ל אומרים שאם אדם, תלמיד, ויש הרבה סיפורים על זה, אם תלמיד נכנס לבית המדרש והוא לא הגון, התורה תזיק לו.
למה? מה? אפשר להמיד
את אני אסביר את זה. קודם כל כתוב בתורה, כתוב הגמרא בעצמה אומרת שהתורה יכולה להיות סם חיים והתורה יכולה להיות סם מוות. איך יכול להיות תורה? שהיא מקור החיים, הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה, ברא את העולם, התורה יכולה להיות סם מוות? מסביר הגאון מווילנה, אומר ככה, התורה נמשלה לטל ולמטר. כתוב, איזל כטל אמרתי, כבבים על דשא, כבבים על עשב, כמטר לקחי, איזל כטל, כן. אומר הגאון מווילנה, התורה יש לה כוח עצום שיכולה להצמיח את מה שנמצא בתוך האדם. התורה יש לו כוח שהיא מגבירה, מעצימה את מה שיש בתוך האדם. אבל זה תלוי איך האדם ניגש לתורה. אם אדם בא לתורה עם מידות מקולקלות, למשל, אדם בא לתורה עם גאווה, המניע שלו ללמוד תורה, הוא רוצה להתפרסם, הוא רוצה להיות חשוב, הוא רוצה להרוויח כסף, יש לו הרבה אינטרסים, והוא חושב שהתורה תוכל לעזור לאינטרסים האלה. התורה תעצים את כל האינטרסים שלו. היא תעשה אותו יותר גדול, כי יש כוח בתורה, זה כוח סגולי, רוחני.
אבל היא לא תראה לו שהוא טועה בגאווה הזאת?
לא, כי המשקפיים שהוא מסתכל, הכל הוא יפרש לפי העמדה שלו. אם תהיה בו אחוז אחד של הענווה, דרך האחוז הזה יכול להיכנס גם כן, ההבנה שהוא טועה. לעומת זאת, אם אדם בא לתורה עם מידות טובות, הוא רוצה להיות אדם טוב, יש לו נטיות טובות. התורה תעצים, היא תגדיל את המידות שלו. לכן אומר הגאון מווילנה, תלוי בגישה איך האדם ניגש ללמוד תורה. אם האדם ניגש ללמוד תורה בצורה מתוקנת, בצורה טובה, אז זה בסדר. אם האדם ניגש ללמוד תורה בצורה מקולקלת, התורה תעצים את כל המידות הרעות שלו ותהפוך להיות סם מוות. יש הרבה, אלא מה, אנחנו ציירנו שתי מצבים מאוד קיצוניים. רוב המצבים הם מצבי ביניים. זאת אומרת, אדם עוד לא זך ונקי וכל הכוונות שלו שם שמיים, ולא מושחת ומקולקל ורק רוצה לגייס את התורה להנאותיו שלו. יש הרבה מצבי ביניים שאדם עוד באמצע, הוא רוצה להיות במקום אחר, אבל עוד לא נמצא שם. על זה אמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה יבוא למשנה. זה היתר מיוחד שהתירו לנו. לא היינו יכולים להגיד אותו לבד. היינו אומרים, לא, תלמד תורה רק אם אתה נקי לגמרי. אין לך שום נקודת אינטרס. לא. אומרים לנו, מותר לך ללמוד תורה אף על פי שאתה יודע שיש לך כוונות אחרות, מניעים אחרים, בתנאי שאתה רוצה להגיע ללשמה. בתנאי שאתה שואף, אתה אומר, קשה לך, יש לך עוד אינטרסי, אבל אתה רוצה להגיע לשם. אם אתה רוצה, אז הלימוד תורה שלא לשמה, יתחבר לרצון הפנימי שלך, ויעזור לך גם להגיע למקום שאליו אתה רוצה ללימוד לשמה. אבל אם אדם ניגש רק עם זה, יש דעה אפילו בגמרא, לא רק דעה אפילו, מוסכם על כולם, שאם אדם ניגש ללימוד תורה בצורה יותר חריפה, על מנת לקנטר, זאת אומרת, אדם רוצה ללמוד תורה בשביל להשמיץ את האחים, להראות שהרבנים טועים, להראות שכל הפרשנות של חז"ל היא מוטעית, הביטוי בחז"ל מאוד, מאוד חמור, טוב לו שנהפכה שלייתו על פניו, עדיף שלא היה נולד בכלל. אדם כזה הוא, לא רק זה הוא מזיק, הכוונה, לא רק ש... זה לא שאנחנו מקללים אותו, אנחנו אומרים, הנזק שהוא יביא לעצמו בעולם, עדיף היה שלא ייברא מכזה נזק. עד כדי כך, התורה יש בה כוח עצום שיכולה להעצים את האדם, תלוי איך הוא ניגש אליו. לכן, כל מה שאנחנו מדברים עכשיו כאן, זה לא שייך לדרך ארץ שקדמה לתורה. דרך ארץ שקדמה לתורה זה לבנות את עולם החול שבתוכי, שאני לפחות לא אדם מזיק, ואולי אפילו יותר מזה, אני אדם מועיל, אני אדם טוב, אני אדם שכשאני אפגוש את התורה, היא תוכל לגדל אותי, להצמיח אותי, לעשות ממני משהו טוב. אני קראנו את זה בשיעורים הראשונים, אני במצב של טהרה. התורה והמצוות זה קדושה, אני לא שייך למציאות של טומאה, טומאה זה אטימות, טומאה זה פירוד, טומאה זה נגד הקודש, אני לא נגד, אני, יש לי שייכות, יש לי התאמה, אבל אני עדיין בעולמות החול. בניין המידות שאנחנו עסקים פה, של הברייתא, של רבי פנחס בן יאיר ושל הרמח"ל, זה בניין מידות של הקודש, שאנחנו כבר מתחילים לבנות אישיות ששייכת אל הקדושה. הזהירות והזריזות זה לא רק אדם שיש לו נפש יפה ומתוקנת ואדם מוסרי ונחמד במערכת המושגים שלנו מה זה מוסרי, אלא אדם שיש לו מידות שמשייכות אותו אל הקדושה יותר, משייכות אותו אל הקודש. אדם למשל שיש לו מידת הזהירות, יגיד לנו הרמח"ל באריכות, זהירות זה אחד כזה שהוא נזהר מלא לעבור איסורים, מלא לחטוא. אדם שיש לו זריזות, זה מידה כזאת שקבועה בנפש, שהוא משתייך למצוות, הוא זריז לעשות מצוות, רוצה לעשות, הוא זהיר וזריז ביחס לעולם הקודש. וכמו שהסברנו בשיעורים הראשונים שלנו, כי בעניין המידות הללו, הוא מותאם לאותם המידות שהקדוש ברוך הוא מתגלה על העולם. גם הקדוש ברוך הוא, כשהוא מנהיג את העולם, יש לו הרבה מידות, זהירות גם כן, זריזות, חסידות, כל המידות שאנחנו ללמד, שמחה, ענווה, כעס, קיימות אצל הקדוש ברוך הוא. אנחנו נדרשים להתאים את המבנה האישיות שלנו, מבנה המידות שלנו, אל המידות שלו. שוב, אני רק מזכיר בקצרה מה שדיברנו בשיעורים הקודמים, כי אצל הקדוש ברוך הוא הכל מופיע במיצוע, באיזון, וגם אצלנו, כדי שנהיה מוכנים להיות מותאמים לעולם הקודש, המידות צריכות להיות באיזון, במיצוע, ולכן צריכות להיות מותאמות לתאמות, מידותיו של הקדוש ברוך הוא, ולכן זו כמו שאמרנו עבודה בלתי סופית, ככל פעם האיזון נעשה יותר מדויק ככל שאדם מתעלה. עולם החול, למה קוראים לו חול? מלשון שהוא יכול להכיל, יכול לחול בתוכו הקודש. הוא לא שייך לטומאה, הוא שייך לטהרה, אבל זה עדיין חול. מה שיחול עליו זה מה שיהיה. אפשר להכיל עליו טומאה, אפשר להכיל עליו קדושה. העולם של החול הוא רק מאפשר. העולם של הקודש הוא כבר שייך ממש למציאות אלוקית, מציאות של ריבונו של עולם. לכן השיא של אותה ברייתא שרבי פנחס בן יאיר בנה אותה והמסילת ישרים יגיע בסוף פרק עבר, זה להגיע לרוח הקודש. זה לא להגיע להיות אדם מתוקן ומוסרי ונחמד. זה להגיע לאדם שממש דבק בקדושה, ורוח הקודש זה שבא לו הערה מהקודש, בא לו הערות מלמעלה. לכן, יש פה שאלה בסיסית. תכף אנחנו נעסוק בזה טיפה יותר, להסביר מה ההבדל בין איך בונים מוסר של קודש ואיך בונים מוסר של חול. אבל קודם כל יש שאלה בסיסית. רבי פנחס בן יאיר פתח את הברייתא שלו, כמו שאמרנו, במושג של תורה. המסילת ישרים, הרמח"ל, מבאר את כל המידות בספר שלו, מהזהירות ואילך. למה הוא התעלם מהתורה? היה צריך להיות פרק ראשון, בביור עניין התורה. פתאום הרמח"ל התעלם מזה לגמרי. פרק ראשון בביור כלל חובת האדם בעולמו, והפרק השני הוא מתחיל בביור מידת הזהירות. איפה נעלמה התורה? זה היה התשתית, אנחנו אומרים. זה הבסיס שלו בונים את כל הבניין. התורה נעלמה. אז יש שמסבירים, ותכף אנחנו נדבר על זה, שהתורה זה כלל לימוד התורה. אין משהו לבאר משהו ספציפי, כי כל לימוד התורה הוא בונה את כל מערך המידות שלהם אנחנו נבנה את הספר. ויש שמסבירים, וזה גם כן ננסה תכף להסביר, שזה פרק הראשון. בביאור כלל חובת האדם בעולמו, זה התורה שעליה אנחנו מדברים. זו התורה שדיבר עליה רבי פנחס בן יאיר. אז קודם כל אני רוצה להסביר את עניין התורה באופן כללי. המוסר של חול שבנוי על השכל האנושי, יש לו חיסרון, יש לו כמה חסרונות לעומת התורה. קודם כל הוא פונה בעיקר אל השכל. המוסר של חול שביססו אותו הפילוסופים, חכמי האתיקה למיניהם, הוא בנוי על השכל. איזושהי השקפה שהם בררו מה זה אדם טוב, מה זה אדם רע, מה זה אדם מוסרי. ויש לו חולשה שהוא לא יכול להרים את כל כוחות החיים של האדם. כמו אותו סיפור המפורסם, שגם מופיע בקדמונים, שמצאו איזה חכם מחכמי אומות העולם, שעסק הרבה באתיקה, ואחר כך מצאו אותו מתנהג באופן לא כל כך מוסרי, ושאלו אותו, איך זה? אתה מלמד מוסר, ואתה מתנהג בזה? אז הוא אמר, כמו שהמתמטיקאי, נכון, לא משולש, אז גם אני לא חייב לחיות על פי מה שאני מלמד. אני מלמד אתכם מה ראוי, ואני חי כמו שאני רוצה. אין משהו שמחייב אותי בזה. למה? כי כל הלימוד שלי הוא נוגע רק לרובד השכלי, רק לרובד השכל. כשלומדים תורה, אם לומדים תורה באמת, מתוך יראת שמיים, התורה לא מתייחסת רק לשכל, התורה מתייחסת לעצם הנפש, לכל החיים. כשאדם, לכן יש ממחי דרכים שהתורה נקנית בהם, לא סתם ניגשים פותחים ספר. יש דרכים איך ללמוד תורה, עם יראת שמיים, כמו שאמרנו, עם גישה נכונה, דיבוק חברים, לימוד, חזרה, שינון, יש... המשנה במסכת אבות בפרק 60 מלמד יש 48 דרכים איך ללמוד תורה כדי שאותה חוכמת הקודש שאני לומד תתייחס לכלל האישיות שלי, לכלל הנפש שלי. היא לא תתייחס רק למישור האינטלקטואלי שלי, כי אז באמת זה לא ישפיע עליי. אז זה דבר ראשון. דבר השני, עיקר הכוח של החוכמה, של חוכמת החול, זה רק להבין מה קיים בתוך העולם הטבעי. לתאר את הטבע שגלוי לעינינו, לצייר, לתאר, להסביר. החוכמה של החול לא יכולה לייצר שום דבר חדש. היא לא יכולה לייצר יש מאין. התורה, הכוח שלה שיכולה לעשות מהפך יש מאין. כמו שהקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם, על ידי התורה יש בה כוח רוחני. זה לא החוכמה החיצונית של התורה, זה לא הידיעות החיצוניות, זה המאור של התורה. מי שזוכרת, הזכרנו בשיעורים הקודמים שחז"ל אומרים, והרמח"ל גם הזכיר את זה, שבתורה יש אור מיוחד שהוא נותן כוח, ולא משנה איזה נושא שאתה לומד בתורה, אם אתה לומד נכון, אתה פוגש את האור הזה. חז"ל אומרים, הלוואי אותי עזבו ותורתי שמהו, שהמאור שבא מחזירם למוטב. יש מאור שנמצא בתוך התורה, הפנימיות של התורה. כל חוכמת התורה זה רק מעטפת, זה רק לבוש לאותו אור שהוא רוחני. אור אי אפשר לראות אותו, אי אפשר לגעת בו, אבל האור מפגיש אותם עם הרבה דברים שהוא מאיר לנו. החוכמה של התורה נושאת בתוכה אור שהוא מאיר לא את הצד האינטלקטואלי של האדם, אלא את כלל הנפש, אבל בעיקר יכול להרים אותו, יכול לרומם אותו. והסיבה הפנימית היא בגלל שהתורה באה מהמקור של כל החיים. החוכמה האנושית, אנחנו שואבים אותה רק מתוך העולם. כל חכם, ככל שיותר חכם, הוא יכול לנתח יותר את המציאות ולהבין מתוך המציאות מה נכון ומה לא נכון, מה מוסרי ומה לא מוסרי. התורה באה מאותו מקור שבאו החיים עצמם. לכן התורה היא זאת שיכולה באמת לחבר אותנו למקור החיים ולהרים אותנו למדרגה אחרי מדרגה. ככל שאנחנו קשורים יותר למקור, ככה אנחנו יכולים לחבר את כל המדרגות של החיים לשורש שלהם. אבל זה כמו שאמרנו, דווקא אם לומדים תורה, כמו שהיא תורה לשמה. חז"ל אומרים שהתורה נקראת טוב, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. חז"ל מסבירים שהתורה באה מטוב, מהקדוש ברוך הוא שהוא טוב, היא נקראת טוב, וניתנה למשה שהוא טוב, לעם שנקרא טוב. יש בתורה כוח לעשות אותנו טובים. ככל שאדם יותר מחובר בפנימיות לתורה, וכרגע לא משנה איזה חלק של התורה, כל החלקים של התורה בעניין הזה הם שייכים לאותה מגמה, כי הם משייכים אותנו למקור של כל הבריאה, וכל מה שקדוש ברוך הוא רצה בבריאת העולם זה להיטיב. אז ככל שקשורים יותר לטוב הכללי הזה, נעשים יותר טובים. הרב קוק כותב באיזשהו מקום, אין לי זה כאן, אבל בתחילת ספרו של אורות הקודש הוא כותב שיש בכוח חוכמת התורה להטביע צורה חדשה על נפש ההוגה בה, לסלק, לשרש את כל התכונות הרעות ולהעמידו במדרגה חדשה, תורה ועליונה. זה כוח מיוחד של התורה לטהר את מי שעוסק בה, ולא משנה איזה חלק הוא עוסק. זה ההבנה הראשונה, אם אנחנו לפי אותם ההסברים שרוצים לומר ש... הרמח"ל לא עסק פה בתורה כמידה בפני עצמה, כי כל לימוד תורה מרים את האדם, משך אותו איתו. אבל יש הרבה שמסבירים, וזה אני רוצה להתחיל עכשיו, שכל פרק ראשון של מסילת ישרים, זה נקרא מידת התורה. זה התורה שעליה דיבר רבי פנחס בן יאיר, שבנה את כל הברייתא. ופה אני רוצה טיפה להתבונן במשפט הראשון, נראה מה נספיק היום מלבייר. פרק א' במסילת ישרים, בביאור כלל חובת האדם בעולמו. ושוב אני ממליץ לקרוא את הפרק, לוקח 10 דקות, אבל זה ייתן פרספקטיבה לכל הלימוד של השיעורים הבאים. התורה בונה באדם כוחות, מגלה לו, חושפת ממנו כוחות חדשים שהוא לא הכיר לפני כן. כל מי ש...
אז זה לא יש מאין.
לא, מבחינת האדם זה יש מאין, נכון. מוציאה מהכוח אל הפועל דברים גנוזים שלא היו. כל מי שלמד או לימד בישיבות בצורה רצינית, יכול להעיד לך כמאה עדים שאנשים שהגיעו מתוך כוונה רצינית ללמוד תורה, אחרי תקופה לא ארוכה, נהפכו לאנשים אחרים לגמרי. מהרצון שלהם ללמוד. שמעתי לא אחד על סיפור של אנשים שסיפר לי מישהו במכון מאיר. היה שם בחור הגיע, התחיל ללמוד בצורה רצינית, חודש, חודשיים, חצי שנה, שנה, עשו מפגש עם ההורים. ההורים באו למחנכים, אמרו להם, אתם יודעים מה? הבחור הזה נפלט מכל מסגרות החינוך שהוא למד, לא כי אין לו שכל, לא, איך אומרים, הוא לא ידע לשבת, לא, אין לו רגע אחד של יכולת לשבת להתרכז במשהו. פה הוא יושב מהבוקר, בא הביתה, לא נסיק אותו שום דבר, רוצה לשבת וללמוד. הפכתם אותו לבן אדם אחר, לא מבחינת התוכן, מבחינת היכולת הלימודית שלו. כל מי שנפגש באמת עם תורה, גם סיפורים שאני מכיר וגם סיפורים ששמעתי מהרבה אנשים אחרים, כשאדם באמת פוגש תורה ופותח את הנפש שלו לתורה, התורה משפיעה והופכת אותו לאדם אחר.
איך אתה מסביר שיש? ויש גם מצבים הפוכים.
לרוב זה כי הגישה לתורה לא הייתה נכונה. חז"ל אומרים, טוב, זה לא הנושא, אבל כיוון ששאלתם אני אגיד, חז"ל אומרים, על מה נחרב בית המקדש שלנו? אתם יודעים? בית המקדש הראשון. לא, יפה. כתוב בגמרא, במסכת יומא, שבית המקדש הראשון נחרב על עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות. אבל יש גמרא אחרת במסכת נדרים, שאומרת משהו אחר לגמרי. על מה נחרב בית המקדש? שלא ברכו בתורה תחילה. מה פירוש לא ברכו בתורה? לא אמרו את ברכת התורה. זה הפשט, לכאורה. פשט פשוט בבוקר. אבל הגמרא אמרה, וכולנו יודעים, שמה שגרם לחורבן בית המקדש הראשון, זה שלוש עבירות חמורות שכל העולם המוסרי של עם ישראל התרכב עד היסוד. ואז בקלות הגויים היו יכולים לנצח אותנו. אז איך זה הגמרא אומרת שמה שנחרב זה שלא ברכו בתורה תחילה? מסבירים המפרשים. זה נכון שמה שנחרבנו היה בגלל שלוש העבירות. אבל באים לברר מה השורש של הכל. מאיפה התחיל? איך יכול להיות ששלושת העבירות החמורות שיש מצווה למסור את הנפש, למות ולא לעבור עליהן, חלחלו בכזו רמה לאומית בעם ישראל עד שהתדרדנו לכזה מות? איפה היה שורש הקלקול, הניתוק? השורש היה בגישה ללימוד התורה. שלא ברכו בתורה תחילה. לכן אומרת שם אותה הגמרא ששאלו לחכמים על מה עבדה הארץ, לא ידעו להגיד. על הנביאים, על כולם לא יודעים. עד שבא הקדוש ברוך הוא בעצמו, כך אומרת שם הגמרא, והוא גילה שלא ברכו בתורה תחילה. אז אומרים, מה, לא אמרו ברכה, זה הבעיה להגיד ברכה לבוקר לפני. לא, הבעיה לא להגיד את הברכה. אומר המהר"ל מפראג, בתחילת ספר תפארת ישראל, ודאי שברכו את התורה בתחילה. להגיד את המילים, את המשפט, השם החבנו היה אמרו את זה. אבל זה לא התכוונו. פירוש הדבר, הם התייחסו לתורה כמו חוכמה אנושית. ירמיהו
אומר את זה, בפסוק הוא אומר את זה, חכמים אנחנו, שהם אומרים, חכמים אנחנו ותורת השם איתנו. ירמיהו עונה להם, דבר השם מעשו וחוכמת מלאים.
נכון.
זאת אומרת, ברגע שהם אומרים חכמים אנחנו תורה, אנחנו לומדים תורה. אנחנו יודעים את כל התורה בעל פה. אבל הוא אומר להם, בדבר השם מעשו, זאת אומרת, הם לומדים תורה לא מתוך דבר השם.
נכון.
וחוכמת מלאים, אז מה החוכמה הזאת?
ברגע שלוקחים את זה רק כחוכמה, עוד סוג של מחקר שחוקרים אותו, זה לא מנסים לראות שיש בזה מימד אלוקי, מימד של המאור שבתוכה, על ידי כך התורה לא מרימה אותנו, וכל החולאים והנגעים המוסריים יכולים לגעת בה. זה הסיבה שבעצם הרבה אנשים שגם לומדים תורה, כמו שאמרתי מקודם, לא רק שהתורה לא מועילה, התורה גם יכולה להזיק. לכן מאוד מאוד חשוב, וזה פרק א' שעוסק במסילת ישרים, לפני שהוא בא לבנות איתנו את המסילה, לבנות את הגישה. פרק א' עוסק בגישה לכל בניין המידות. למה, בשביל מה ואיך אנחנו בונים את המידות. כשנבין את זה נכון, אז בניין המידות על פי התורה יהיה אחרת לגמרי. לכן הנושא שלנו עכשיו, וזה מה שמסבירים חלק מהמפרשים, שמושג התורה שעליו דיבר על פנחס בן יאיר, זה בביאור כלל חובת האדם בעולמו. אני רוצה לקרוא את המשפט הראשון, ננסה היום קצת להתבונן בו. יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. אומר לנו כאן הרמח"ל כמה דברים. קודם כל, לפני שאתה בא לברר, כמו שאמרנו מקודם, כל עניין, אתה רוצה לקנות איזה מידה, אתה רוצה לעלות איזה מדרגה, אתה רוצה ללמוד תורה, קודם כל אתה צריך לברר מה עניינה של אותה המידה, מה עניינה של אותה תכונה. שיתברר ויתאמץ אצל האדם, מה חובתו בעולמו? ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו? בעצם אפשר לומר שכל נושא שאנחנו עוסקים בעולם, יש לו תורה שמקדימה לאותו נושא. למשל, אם אתה רוצה לעשות שלום בין איש לחברו, בין איש לאשתו, קודם כל יש תורת השלום. לפני שאתה בא לעסוק בשלום באופן ספציפי, מהו השלום שאתה רוצה להשיג? צריך קודם כל לברר את הערך עצמו, אחר כך לברר איך מיישמים אותו בתוך המציאות. אתה רוצה לעשות גמילות חסד עם אנשים, קודם כל צריך לברר מה זה חסד, מה זה גמילות חסד, באיזה גדרים נקרא גמילות חסד, ואז באים לבוא ליישם אותו באופן מעשי. בעצם כל נושא יש לו תורה שמקדימה אותו. עכשיו, למה חשוב מאוד מאוד להבין את התורה שמקדימה לפני כל נושא? שזה מה שאומרנו פה הרמח"ל, שבכל דבר שאדם עמל צריך להבין מה מבטו ומה מגמתו, מה המגמה שאתה רוצה להשיג באותו נושא. יש איזה שתי תועליות מאוד מאוד חשובות, ולכן אנחנו עסוקים בזה עכשיו. דבר הראשון, ככל שאדם מבין יותר מה הערך של מה שהוא עושה, מה האידיאל שעומד במה שהוא עושה, ככה הוא יותר מתעורר לפעול אותו, הרצון שלו יותר גדול, ואז הוא יכול להתגבר על כל מניעה שעומדת בדרכו. אם אדם מבין למשל, כמו שדיברנו מקודם, מה זה לימוד תורה, כמה זה חשוב ללמוד תורה, מה התורה פועלת ממילא, אדם מתעורר ויש לו רצון ללמוד תורה, ולא רק שיש לו רצון, גם יבוא לו כל מיני מעכבים שהם מטרידים אותו, עכשיו מישהו קורא לו לבוא לשחק במשהו כזה, לעשות משהו כזה, הוא יתגבר על זה, כי ככל שאני מבין את הערך של מה שאני עסוק יותר, יש לי יכולת להתמודד הרבה יותר עם כל מה שבא כנגד. יש משפט שאומרים אותו בצבא, שכשיש לך מה, אתה יכול להתמודד עם כל איך. ואיך אפשר להוסיף, שככל שיש לך מה יותר גדול, אז אתה יכול להתמודד עם איך יותר גדול. ככל שהבנת הערך שבשביל מה אתה נלחם, בשביל מה אתה עסוק יותר גדול, ככה תוכל להתמודד עם דברים שהם יותר קשים. אז זה תועלת אחת שיש בלהבין לפני שאתה עסוק
בנושא תורה, זה בנושאים
כלליים. זה נכון בכל נושא. נכון, אני אומר, כל נושא קל וחומר בלימוד תורה. ותכף נראה למה בלימוד תורה זה עוד יותר חשוב. המשמעות השנייה שיש להבין את התורה ואת הערך ואת האידיאל שעומד לפני כל נושא, שככל שאנחנו מבינים את התכלית של הנושא שבו אנחנו עסוקים, ככה הערך של הפעולה עצמה היא נעשית יותר גדולה. הערך של מה שאנחנו מבינים פועל עלינו ועל המציאות מסביב בצורה אחרת. אתם יודעים שאדם מורכב באופן כללי, אפשר לומר, אחד מהמרכיבים של האדם זה מסך כל ההכרעות שהוא עשה עד היום. כל אדם יש לו בחירה חופשית כל רגע, נתון, להסתכל לפה, להסתכל לפה, לדבר את זה, לא לדבר את זה, והוא מכריע, מכריע פה ומכריע פה, כל שנייה אנחנו מכריעים. אומרים, פעם שמעתי מישהו אמר, מי זה הפוסק הכי גדול? שמכריע כל רגע המון המון פסקי הלכות, האדם בעצמו. אתה בא לשאול את הרב פעם ביום, פעם בשבוע, אבל את עצמך כל שנייה אתה מכריע, לפי מה שאתה יודע. אתה מכריע פה ואתה מכריע פה, אתה מקבל המון המון הכרעות. אנחנו בנויים לפי סך כל ההכרעות שהכרענו עד היום, זה המדרגה שלנו היום. אנחנו יכולים להשתנות, אפשר לעשות תשובה, אפשר להשתנות, אפשר לעלות, אפשר לרדת, אבל סך הכל האדם זה. ככל שאנחנו יודעים יותר מה ערך הפעולות שלנו, ככה הערך של הפעולות על עצמנו גדול יותר. אם אני עושה את אותה פעולה, אם אני נותן לעני שבא לי, דופק על הדלת ונותן לו צדקה, ואני עושה את זה רק אני מרחם עליו, הוא מסכן, או בכלל שלא יטריד אותי, שאלך כבר, זה פועל על הנפש שלי, משהו אחד. אבל אם אני מבין שיש אידיאל שקוראים לו צדקה, אידיאל של חסד, שהעולם נברא בשבילו, והעולם נברא בשבילו, ואולי כל מה שאני קיבלתי את הכסף, ומה שעשו איתי חסד ונתנו לי כסף, זה כדי שאני אוכל להיטיב לאחרים. אם המחשבה הזאת עומד ביסוד המעשה הזה, מה שהמעשה הזה, אותו מעשה עצמו, פעל על הנפש שלי, ומה שפעלתי עליו, מה שפעלתי, איזו אנרגיה ששחררתי למציאות, זה משהו אחר לגמרי. ככל שאנחנו מבינים את התורה של אותם המעשים, הערך של המעשים הוא גדל. ככל שאנחנו מבינים יותר את מה שאנחנו, מידת הזהירות, ככל שנבין למה צריך להיות זהיר, מה זה, או יותר מזה צדיקות, הערך של כל הבניין הזה יהיה גדול לאין ערוך. לכן התורה של כל מידה, למידת הזהירות יש תורה משלה, מידת הזריזות, לכן התורה זה הבניין של כל המידות כולה. אספר לכם סיפור שהיה לי באופן אישי. כשאני הייתי בצבא, הייתי בדרום, עשינו טירונות באיזשהו בסיס קטן, לא גדול, אבל בסיס של טירונות, טירונים. ובמהלך השירות שם, יש מקבלים שמירות בלילה. אין רגע אחד שאתה לא נמצא, שהמקום מופקר, צריך כל הזמן תורנות, שמירות, וגם במשך הלילה כל הזמן אנשים מרים. אני זוכר בלילה אחד, חצי לילה הייתי צריך לשמור עם עוד מישהו, בדרך כלל השמירות באות בזוגות. אני זוכר שהייתי עם עוד בחור חבדניק, הוא היה אז נשוי עם ילדים, אני עוד לא הייתי נשוי. ואנחנו שומרים באמצע הלילה. שום דבר, אין מסביב, הכל שקט, דומם, זבוב, לא, לא, לא מציית שם, אפילו הזבובים לא, לא הגיעו למקום הזה. ואז הוא שואל אותי, באמצע הלילה, הוא אומר, תשמע, לא חבל שאנחנו פה עומדים, שנינו, חצי לילה שלם, אנחנו שורפים פה בשביל לשמור על, על הזה, זבובים לא מסתובבים פה, יתושים, לא, תשמע, זה חבל, מחבלים ודאי לא חושבים להגיע לפה. שהזהירו אותנו לפני כן, אמרו לנו, לפני 20 שנה היה ניסיון חדירה מאז איזה מחבל הגיע, נו, כבר 20 שנה, שודה, בוא חבל, אתה תשם חצי לילה, אני אשמור, אבל אתה חצי, אחר כך אני חצי, וככה, אם יבוא ביקורת, כמובן נודיע חדש, אבל לא, זה סתם בזבוז זמן, לא? אחר כך הוא אמר לי גם יותר מזה, אומר, תשמע, אתה אומר, אתה דתי לאומי כביכול, אתה אומר שיש מצווה, יש מצווה לשמור, יש מצווה להגן, להתגייס לצבא. אתה חושב שעכשיו אנחנו מקיימים מצווה? שתיים בלילה, אין פה מחבלים, אין פה אויבים, גם מחבלים כבר ישנים עכשיו, זה לא, כאילו, אף אחד לא נמצא פה. מה אנחנו עושים עכשיו? איזה מצווה אנחנו מקיימים עכשיו ברגע הזה? הוא אומר, נראה לי שזה מיותר לגמרי. אמרתי לו, אני חושב שלא ככה. אני חושב שאנחנו, גם אני אסביר לך למה אני חושב שאנחנו עושים עכשיו מצווה, ואני אגיד לך גם מה הערך של המעשים שלנו עכשיו. אמרתי לו, לעניות דעתי, מה שאנחנו שומרים עכשיו על המבנים שיש פה, על הגדר, זה לא מה שאנחנו רק פוחדים שיבוא איזה מחבל, יבוא איזה מישהו. האויבים שלנו, הם לא פוגשים אותנו רק בשדה הקרב. הם מסתכלים עלינו כל הזמן. הם עושים תצפיתים מכל המדינות מסביב, והם מסתכלים איך עם ישראל מתנהג, ובעיקר איך הצבא שלו מתנהג. ברגע שהם רואים שהצבא עומד על המשמר, וגם אם אין שום דבר, הוא עומד בהיכון שמשהו יכול להגיע, זה עצמו יוצר את כושר ההרתעה שלנו ברגע הזה. לא, לא, לא מחר, לא כשיבוא אויב אותו נכן איתו. כשאתה נמצא עכשיו, בשתיים בלילה, ואתה עומד מוכן, דרוף, שאם יבוא מישהו אתה יכול לפעול כל מה שצריך לעשות, הם שהם רואים עכשיו, אני לא יודע מאיפה זה, מהצפון, מהדרום, מלוויינים, הם ודאי מתעצפתים, הם בודקים אותנו איך אנחנו עומדים. ואם אנחנו עכשיו יודעים שהם בודקים אותנו, אנחנו ממש עכשיו מייצרים את כוח ההרתעה של צבא הגנה ישראל, של מדינת ישראל, ובזה אנחנו עכשיו מקיימים צבא, בזה אנחנו מרחיקים את האויבים עכשיו, לא כשנפגוש אותם. כשנפגוש אותם זה תוצאה שאולי כבר לא היינו מספיק רציניים. אנחנו עכשיו פועלים את הדבר הזה. הוא שמע את זה, והוא הודע לי, ואחר כך זכר את זה כמה פעמים, ואמר לי שהוא מודל את זה. מה השתנה? השתנה שפתאום הוא הבין מה הערך של מה הוא עושה. הוא חושב שהוא עומד על השם ג' ושומר על השתי מטר מסביבו, אם יבוא מישהו או לא יבוא מישהו, וזה נגמר כל העסק. אמרתי לו, לא. במה שאנחנו עוסקים עכשיו, אנחנו שותפים למערך שלם של מאבק הרתעתי, נכון? ולפעמים ההרתעה היא הגנה יותר טובה מהמצב שבו אתה מגיע, שאתה צריך כבר להילחם. כשאתה מבין במה אתה עסוק, הערך של המעשים שלך משתנה. באותו לילה הוא כבר לא הסכים לישון, הוא כבר רצה לשמור כמו בן אדם, רציני. הוא הבין פתאום את הערך של המעשים. כשאתה מבין את הערך של המעשים שלך, הכל פתאום משתנה, מקבל פרספקטיבה אחרת. לכן לא דומה אדם שנלחם בצבא ומבין את הערך והמשמעות על מה הוא נלחם, בשביל מה זה עם ישראל שחוזר לארצו. לא דומה אדם שלומד תורה ומבין את הערך של לימוד תורה, וכמובן בכל דבר כזה יש אין סוף הבנות. ככל שנבין יותר, הערך של המעשים שלנו יגדל יותר. לא דומה אדם אפילו שעובד באיזושהי עבודה, כל עבודה שהיא, ועושה לפרנסתו, אבל מבין גם את הערך של מה שהוא עושה. אני יכול להיות נהג אגד, לעבוד מהבוקר עד הערב ולקבל את המשכורת, ללכת הביתה. אבל אני יכול גם לחשוב על איזה ערך שמה שאני עושה, לכמה אנשים אני עוזר בכל יום, לכמה אנשים אני מועיל בכל שעה שאני עובד בעבודתי, ובכל עבודה זה ככה. ככל שאני מבין יותר את הרב, חושב עליו, מתבונן בו, כך הערך של המעשים האלו עליי פועל יותר גדול, ועם אלה מקרין על הסביבה שלי. לכן כל כך חשוב להבין מה מבטו ומגמתו של האדם במה שהוא עסוק, בכל מה שהוא עמל, בכל ימי חייו. באופן כללי אפשר לומר שבעולם הקודש יש לנו חלוקה של שתי מקצועות. יש תורת הנגלה ותורת הנסתר. תורת הנגלה, כל הגמרא, המשנה, ההלכה, הן באות להדריך אותנו מה לעשות כדי להשתייך אל הקודש. איך להתנהג, איך לעשות דברים שבהם אנחנו משתייכים אל הקודש. זה המעשים הנכונים. כל תורת הנסתר, אפשר להרחיב את זה, תורת האמונה, תורת המחשבה, כל מה שכלול בזה, זה בא לבנות בנו את השייכות, את הבנת הערך. לא רק מה לעשות, אלא בשביל מה לעשות. בשביל מה אנחנו עושים את כל הדברים הללו. זה בעצם שני חלקים של התורה, שמשלימים אחד את השני. מה לעשות ובשביל מה לעשות. מה הערך של כל העשייה שלנו. בעצם זה מה שהרמח"ל מתחיל פה במשפט הראשון שלו. יסוד החסידות, ותכף נחזור ליסוד החסידות שורש העבודה התמימה, שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו. יש לאדם חובה בעולם. החובה הזה מתייחס לצד המעשי. מה אני חייב לעשות? מה חובתי ויעשנה? ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו? מבטו ומגמתו זה להבין בשביל מה אני עושה את כל הדברים. מה הערך שלהם? מה יצא מזה? מה התכלית של כל זה? ככל שהמבט והמגמה יותר בורים לאדם, יותר עמוקים ויש אין סוף יכולות להבין, כך הערך של כל המעשים הולך וגדל. וגם ההשפעה לאדם. מה שאדם יגיע עם אותה מצווה פשוטה שיקיים, ייתן פרוטה לעני או 10 שקל לעני, והוא מבין אין סוף הבנות מה הפרוטה הזאת יכולה לפעול לעני, לו, לעולם, למציאות, לכל הדורות, לגאולת ישראל, הערך של הפעולה יותר גדול, גם כלפי הנפש שלו וגם כלפי המציאות כולה. לכן בעצם שתי המימדים הללו של הנגלה והנסתר, של תורת ההלכה שמדריכה אותנו איך, מה לקיים, ותורת המחשבה, מה לחשוב ומה לכוון, הן בעצם בונות שתי קומות בתוך האדם. הקומה הפנימית, הנסתרת, והקומה החיצונית. הזכרנו את זה בשיעורים הקודמים, שזה המשמעות של מה שחז"ל אומרים, לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר ובגלוי. מה זה סתר וגלוי? מסביר הרב קוק, זה לא כמו שרושמים בסתר, זה כשלא רואים אותי, כשאני לבד, או בגלוי, זה כשאנשים מסתכלים עליי, לא. סתר וגלוי זה שני המימדים של האדם, המימד הגלוי של האדם והמימד הנסתר של האדם. אדם צריך להיות ירא שמיים בצד החיצוני שלו, דיינו בקיום המצוות, בהליכות חייו, אבל גם יכול להיות אדם שהוא לגמרי מדקדק בכל בחיצוניות שלו, אבל בפנימיות שלו הוא לגמרי שייך לעולמות החול, הוא לא שייך לעולמות הקודש. המבט שלו, המחשבות שלו, הכוונות שלו, הם לגמרי, גם אם לא נגיד זדוניות, אבל לגמרי שייכות לעולם החול. אדם צריך להיות ירא שמיים גם במחשבות שלו ובכוונות שלו. זה בסתר ובגלוי. את הכוונות והמחשבות בונים דווקא לידי הצד הנסתר, את זה הצד הפנימי, כי הוא בונה לנו את ההבנה למה כל זה מיועד, למה אני צריך לשאוף. את הצד החיצוני בונים על ידי ידיעת ההלכה והקיום של ההלכה. לכן אומר לנו הרמח"ל, זה יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה. אם אתם זוכרים, דיברנו בשיעורים הקודמים שהחסידות זה עבודה, מה?
מה זה תמימה?
אז תכף אני אעשה, אני חושב, לעניות דעתי, אני חושב שהפירוש הוא כזה. החסידות, כמו שראינו, זה עבודת הכבוד. זה עבודה שפוגשת בכל דבר את הכבוד שמעמיד את אותו דבר. כבוד שבכל אדם, כבוד שבכל בריאה, בכל המדרגות השונות של הכבוד שדיברנו. יסוד החסידות זה הפנימיות שבכל דבר. העבודה התמימה זה איך מבטאים את זה בתוך העולם בצורה שלמה, בצורה מתוקנת. יש מה היחס שלי לכל דבר ויש היישום שלו, הביצוע, התייחסות המעשית. אני יכול מאוד לאהוב מישהו, אבל צריך לבטא את זה במעשים שמתאימים, מבטאים את אותה אהבה. אני יכול לשנוא מישהו, והמעשים האלו הם ביטוי של אותה שנאה. יש את היחס הפנימי, הנפשי, המחשבתי, הליבי, ויש את הקיום המעשי של עולם הזה. לכן, יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה. למה על החסידות כותבים יסוד, ועל העבודה התמימה כותבים שורש? אני חושב, בגלל עצם זה שיש יחס של כבוד, זה כבר היסוד שעליו כל הבניין בנוי. כל המדרגות זה סך הכל פיתוח של אותו כבוד. אם יש איזושהי הכרת, כמו שנברר אותה תכף, מה חובתו של האדם, מה מבטו ומה מגמתו, כבר שיש לי יחס של כבוד, ההכרה שיש תוכן פנימי, זה התשתית שכל הקומות אחר כך יפתחו את זה. השורש לעומת זאת, הוא כולל בתוכו את כל הפרטים. שורש של העץ הוא כולל את הגזע, את הענפים, את העלים, את הפירות, הכל כלול בתוך השורש. לכן, הכרת הדבר היא עוד, היא לא, לא קיום עצמו. ביחס לכבוד, התחלת ההכרה היא כבר היסוד. ביחס למעשים, זה רק השורש, זה גולמי. כל המעשים הם צריכים להוציא לפועל, הם בעצם פירוט של אותה נקודת כבוד, אותה נקודת משמעות פנימית שאנחנו מבינים אותה. אז לכן על החסידות, זה יש כאן התחלה כבר של יחס, אבל ביחס לכל המעשים, לכל העבודה התמימה, לכל ההתפרטות המעשית, זה רק השורש שצריך אחר כך ללמוד איך מיישמים את זה. לכן אומר לנו הרמח"ל, יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה, שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו, ולמה צריך שישים מבטו מגמתו וכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. מה ההבדל בין מבטו למגמתו? מגמה זה האופק הרחוק, למה אני שואף, למה אני רוצה להגיע. המבט זה לראות שכל פרט ופרט בחיים שלי מחובר לאותו אופק. יכול להיות שאני שואף למשל להגיע, אני רוצה להיות דוקטור, אני רוצה להיות רופא. אז צריך לראות שכל מה שאני עסוק במהלך לימודיי מכוון אותי לאותו יד. יש את המגמה ויש את המבט, לראות האם הפרטים מחברים אותי, מביאים אותי לאותה מגמה. אם אני רוצה להיות צדיק, להגיע למדרגה של צדיקות, אז יש לי אופק שאומר לי מהי אותה מדרגה, ויש את המבט, איך המעשים הללו מחוברים לאותה תכלית שאליה אני רוצה להגיע. הפרק הראשון, החלק הראשון שעליו אנחנו נדבר עכשיו, הוא בעצם הקדמה לכל שלושת הקומות של הספר שדיברנו, צדיק, חסיד וקדוש. כאשר הקטע הראשון, שאותו נלמד כבר בשבוע הבא, הוא ידבר על מהו האופק, מהו המבט שצריך להיות בשביל מי שרוצה להיות צדיק. כל עבודת הצדיקות שכוללת את הזהירות, הזריזות והנקיות, יש לה איזשהו אופק. איזה רקע שתמיד בכל מהלך העבודה, תמיד עומד הרקע של כל העבודה הזאת. זה החלק הראשון, הנה מה שאורנו חכמים.
זה המגמה.
זה המגמה של הצדיק. אחר כך מתחיל הסבר נוסף, כשתסתכל עוד בדבר, בהמשך הפרק, כשתסתכל עוד בדבר, זה הרקע של העבודה, המגמה שיעמוד בשביל מי שרוצה להיות חסיד, ואז מגיע השלישי, ואם תעמיק עוד בעניין, תראה שזאת ההסברה השלישית, שזה רקע העבודה של מי שרוצה להיות אדם קדוש. בפרק הראשון, לכן אמרנו, הפרק הזה חובת האדם בעולמו, זה נקרא תורה, תורת הצדיק, תורת החסיד, תורת הקדוש. מה מגמת העבודה שלך? למה אתה רוצה להגיע כשאתה רוצה להיות חסיד? לפני שאנחנו בונים את כל המידות של החסיד. מה אתה רוצה להגיע בלהיות צדיק? לפני שאנחנו בונים את כל הזה. ממילא הערך של כל הבנייה יהיה אחרת. מה אתה רוצה להגיע כשאתה מדבר על קדוש? אז הערך של כל העשייה יהיה אחרת. אז זה שלושת ההסברות הראשונות, לכן מאוד מומלץ לקרוא את הפרק לקראת השיעור הבא, יסבירו לנו מה אופק העבודה שיש לנו בכל שלושת המדרגות הללו. רק דבר אחרון שבו נסיים, הרמח"ל כתב כאן עוד מילה אחת שקצת התעלמנו ממנה, יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו ולמה צריך שישים מבטו מגמתו. אמרנו יש חובה ויש מבט ומגמה, החובה מתייחס לצד המעשי, המבט והמגמה לצד ההשקפתי, הרוחני, האופק. אומר הרמח"ל, לפני שאתה בא לעסוק בכל בניין המידות אתה צריך לברר לך מה חובתך, מה מבטך ומגמתך. אבל לא רק שיתברר לך, אלא צריך גם להתאמת. מה זה להתאמת? לברר, אני יודע, אני מבין מה זה, מה זה אומר, מה זה לא אומר, מה הגדרים שלו, מה הגבולות. מה זה להתאמת? אלא בעצם שהמושג של אמת, הוא קשור מאוד גם למושג של אמונה, זה בעצם הכרה שקיימת אצל האדם שלא ניתנת לערעור. אומר הרב קוק בכמה מקומות, אומר כמו שהאדם מאומת לו לגמרי עובדת היותו חי. הוא לא צריך ראיות על זה, הוא לא צריך שיוכיחו לו איזה, אם אדם יש לו שאלות וספקות זה סימן שהוא חולה, לא, הוא אומר, לא, אתם לא הוכחתם לי, אז מי אמר שאני באמת חי, תוכיחו לי, אם הוא שואל, סימן שיש לו בעיה, וגם שואלים אותו, אבל איך אתה יודע, יש לך הוכחות? אם אדם צריך הוכחות על זה, סימן שהוא בעייתי. אדם יודע שהוא חי, וזה מבורר לו מעצמו. אדם, אותו הדבר למשל, אדם יודע מי ההורים שלו, לא כבירור לו, לא עשה בדיקות DNA, והוא לא עשה איזה שהם השוואות וסקירה, הוא יודע שאלה ההורים שלו. וזה מאומת לו, לא דרך השכל, לא דרך הידיעה, באיזשהו מקום הרב קוק כותב שזה נקרא כוח של אמונה. יש לי אמון ברור, בלי צול, לא שאין לי ראיות, וזה, לא צריך ראיות. אני נמצא במקום של ודאות כזאת שלא זוקקת ראיות. שהילדים שלי זה הילדים שלי, שההורים שלי, שהעם שלי זה העם שלי, זה הארץ שלי זה הארץ שלי. אם אני צריך ראיות על זה שהארץ הזאת היא שלי, אני כבר לא במצב בריא. אדם שהוא מצב בריא וחי באופן טבעי, אז הוא יודע שהעם שלו זה העם שלו והארץ שלו. זה מצב שזה מאומת. שזה, הוא חי את זה. אומר הרמח"ל, תדע לך, כל בירור שאנחנו רוצים להגיע אליו עכשיו, הבירור צריך להיות במצב כזה שהביא אותך למדרגה שזה מאומת אצלך. שאתה מכיר את זה לא פחות מאשר הרמה שלך. כי אם אתה, אם כל הנושאים שאנחנו נברר אותם רק איזשהו השערה, איזה רעיונות יפים, עדיין כל הנושאים האלה יהיו זרים לנו. אנחנו יכולים לדבר הרבה על צדיקות, וזה עבדה נחמד, יש כל מיני מדרגות, אז זה לא שייך אליי, זה לא אני באמת. לכן אומר הרמח"ל, ההקדמה לפני שאתה עוסק בכל בניין המידות, לברר שזה לא זר לך, שזה חלק מהחיים שלך. צדיק באמונתו יחיה. צריכים לברר שכל האמונה, כל בניין המידות הזה, הוא, צריך, הוא בעצם חלק מהחיים שלנו. זה לא משהו שמלבישים, לא אמרו לנו חכמנו, תשמע, כדאי לך להיות צדיק, זה טוב, אם לא תפסיד את העולם הבא, אם לא יהיה לך עונש בגיהנום, טוב, מה לעשות, אני חייב. אבל זה לא אני, זה לא חלק מהזהות שלי. לכן כל הבירור הזה אומר לך צריך שיתברר ויתאמת אצל האדם שבמה שהוא עוסק זה חלק מהזהות שלו עצמו. ואז אפשר לפתח את זה. אז הערך של כל בניין המידות שלנו בעצם עיסוק של האדם בעומקים שלו עצמו, בחיים שלו שהם בעצם בתוכו. בעצם כל מה שאנחנו עסוקים בכל הספר הזה זה דע את עצמך. דע מה נמצא בתוכך. כל המדרגות של הצדיק. החסיד והקדוש זה לא איזה מדרגות שאנחנו מלבישים על עצמנו מבחוץ, אלא זה פיתוח של עומקי החיים שלנו. מי שזוכר, דיברנו על זה, אני חושב, בשיעור שעבר. גם כן אמרנו, בניין הצדיקות זה בניין או חשיפת קומת הנפש האלוקית שבתוך האדם. החסידות זה קומת הרוח, והקדושה זה מדרגת הנשמה שבתוכי, לא משהו שחדש אני מביא מבחוץ. אני חושף את עומקי החיים שלי, למה אני שייך, למה החיים שלי מחוברים, מה הזהות הכי עמוקה שלי פנימה. זה בעצם כל התורה. לכן, הפרק הראשון שזה ביאור חובת, כלל חובת האדם בעולמו, זה התורה שמקדימה לכל עבודה. זה האידיאל, זה האופק שצריך לעמוד לנו ביסוד כל עבודת המידות. יש אופק שמדבר על בסיס כל הצדיקות, החסידות, הקדושה, ובעצם בירור כללי שמתייחס לכל עבודת האדם. טוב, עד כאן היום.
שאלה, רגע, אדם חילוני לא יכול ללמוד את הדבר כזה?
ודאי שכן.
זה לא מפריע לך, שהוא צריך להבין שהוא רוצה להתקשר לתורה.
אז זה הבירור, זה כל הפרק הזה בא לעסוק, לברר את השייכות של האדם לקודש. מה זה עולם הזה, תכף אחר כך נגיד, מה זה עולם הזה, מה זה עולם הבא, מה זה להתענג על השם, ליהנות מזה עם שכינתו. זה המסור.
אפשר שאלה? יש איזה דומה לתניא של חב"ד? מה זה בדיוק?
מה?
אף פעם לא למדתי את תורת המוסר, מה שאתה אומר. זה משהו דומה לתניא?
דומה.
כן? סתם חשבתי. יש כאילו, זה כאילו נגד? לא. לא, כי אמרת שיש שלוש דרגות, ושם יש צדיק ורע לו ורשע.
כן, הטרמינולוגיה היא שונה. שם מדובר...
זה יבלבל? שאתם מלומדים?
לא, זה לא יבלבל, רק המערכת המושגים היא שונה. כל ספר יש לו מה ששם נקרא בינוני וצדיק. פה זה...
זה חסיד...
זה חסיד בקיוש, כן.
אבל זה לא נוגד.
לא, לא.
נראה לי שהבן שלי כן עומד את זה, הוא של מות.
סתם שלי.
תודה רבה.
Вот и вот это тебе, вот и это. Тогда вот что-то там.